אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הרבה מאוד משפחות כבר עזבו את התיקים ועזבו את האזור ואת הבתים, נסעו לקרובי משפחה או להתארח. שיט, יש לך אדום. שנייה, ביי, שתבע אדום רגע. שנייה, שתבע אדום. כן, כן, והכלבה של הבתים. רק רגע. כן. טוב, נשמעו פה פיצוצים ועירותים.
שוב הסלמה, שוב רקטות, שוב מהומות ברחבי הארץ. פרשננו רום בן ישי וכתבנו מתן צורי מן הדרום ננסו לנתח את המציאות החדשה הישנה. כבר מתחילים.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
מתן צורי, קח אותנו רגע לרגע שבו אתם מבינים שהרקטות חוזרות שם בדרום.
אנחנו מבינים את זה האמת כבר כמה ימים, ככה שאף אחד לא באמת היה מופתע מהסבב הזה שהחל. כל אחד בעוטף עזה יודע שמה שמתחיל בבלוני תבערה ובלוני נפץ מסתיים ברקטות, ואיפשהו בתחושה הייתה שזה אוטוטו הולך להתפוצץ, גם כל האירועים בירושלים וכל מה שקורה מסביב, וזה היה ברור שזה גם יזלוג לרצועת עזה, והנה היום זה קרה. בשעות הצהריים, אחר הצהריים, כבר הבינו התושבים שאוטוטו זה הולך לקרות, וברגע שהתחילו לסגור כבישים וגישות למקומות מסוימים, כולם כבר הבינו שאנחנו הולכים לערב מאוד סוער, וכך זה קרה. ואתה יודע, יש איזושהי תחושה באמת של הקלה, כי הדריכות כאן בימים האחרונים היא גבוהה מאוד, ואנשים יודעים שזה הולך להגיע. וכשזה מגיע, יש לפחות משהו אחד ברור, שאתה יודע שלא צריך להישאר. הרבה מאוד משפחות כבר עזבו את התיקים ועזבו את האזור ואת הבתים, נסעו לקרובי משפחה או להתארח. שיט, יש לך אדום. שנייה, ביי, שתבע אדום רגע.
אלו. כן, כן.
שנייה, שתבע אדום.
אלו.
כן, כן, והכלבה של הבתים. רק רגע. כן. טוב, נשמעו פה פיצוצים ועירותים. אלו החיים בעוטף עזה.
למה חשבתם שזה יגיע לרקטות? כלומר, היו סימנים שהובילו לשם? חמאס שלח איתותים?
כן, ראו את מה שקרה בירושלים, רואים את מה שקורה מסביב, ומבינים את האיומים, מבינים את השפה. חמאס מדבר אל התושבים, הוא יודע בדיוק על איזה עצבים לפרוט, והוא אכן עושה את זה, ואתה יודע, האמירות האלה הם לא לחינם, ויש להם כיסוי בכל מה שקשור לחמאס וג'יהאד, והתושבים בעוטף הזה עוקבים אחרי הדברים האלה, יודעים ומבינים לבד. הם במידה מסוימת הם כבר לא צריכים את ההנחיות או את הערכות של כל גורמי הביטחון, הם פשוט מבינים לבד מה הולך לקרות, הם רואים את הנוכחות הצבאית שנמצאת בכל פינה, ומבינים שמשהו קורה, ופשוט רואים את זה מגיע. אתה יודע, אחרי 20 שנה של ירי רקטות ו-20 שנה של מציאות כזאת, אתה פשוט יודע כבר לזהות מתי זה הולך לקרות.
יש עדיין ציפיות מצד התושבים שמשהו ישתנה אחרי הסבב הזה, או שמה מדברים על עוד סבב של התקפות מן האוויר והסכמות ושקט יחסי ושוב חוזר חלילה?
התושבים מבינים שכנראה שמה שהיה הוא מה שיהיה, והסבב הזה מתישהו יסתיים, אם זה יום אחד או יומיים, מבינים שזה ייגמר, וכשזה ייגמר לא נגיע לאיזושהי נקודה חדשה של הרתעה או הסדרה מדינית או משהו כזה שבאמת יביא שקט ארוך זווח. צריך להבין שהסבב הסלמה הנוכחי הזה הוא מגיע אחרי שנה של שקט מוחלט בחסות הקורונה, והתושבים כבר איפשהו החלימו מעט ככל שניתן מהמצב הביטחוני, וכרגע זה פשוט חוזר ובגדול. אבל אין באמת ציפייה שמשהו ישתנה. בצורת עזה כנראה לא תשנה את פניה, וחמאס לא יסיט את דרכו לדרך חדשה. אז אין באמת מה לדבר. זאת אומרת, כל סוף של סבב הוא גם התחלה של סבב חדש. זאת התחושה שאנשים הולכים איתה כבר שנים, 20 שנה שזה מלווה אותנו, וכנראה שזה מה שיהיה גם בעתיד.
הילדים, האנשים, איך חיים עם כל מה שקורה עכשיו? איך זה לחזור לשגרת רקטות והזקות ומטוסים?
הילדים מתמודדים. הילדים שלי למשל, אני פיניתי אותם. איך שמתחיל הסבב, אני מיד מפנה אותם ומיד דואג שיהיה להם מקום כדי שהם לא יצטרכו להיות חשופים לכל האירועים האלה כמה שאפשר. הם התרגלו למצב הזה. הם יודעים שיש ימים שפשוט צריך לצאת מהבית ולא להיות, וטוב שכך. ויש ילדים שהם גם סופגים את זה מאוד קשה. ומרכזי החוסן מוצפים בפניות וטיפולים שימשכו, ואתה יודע, הפוסט-טראומה היא לא מהאירוע הנקודתי שקורה, היא מלווה את הילדים לאורך זמן, גם שבועות וחודשים ושנים אחר כך, וזה מופיע בכל מיני תחנות בחיים שלהם, בלימודים, בחברה, בהישגים שלהם, זה משפיע על כל דבר, ופוסט-טראומה הוא משהו שמלווה, הוא משהו שקורה אחרי, ואת הדבר, ואת התוצאה של הסבב הזה אנחנו נראה כנראה בשבועות הקרובים כשמרכזי החוסן שוב פעם יתמלאו בפניות ובדרישות לטיפול.
מתן, תודה.
תודה רבה.
אז רום בן ישי, מן הצד הישראלי, בוא נדבר על צהל, על מערכת הביטחון, על התגובות של ישראל בתקופה האחרונה. יכול להיות שאנחנו משלמים פה מחיר על תגובות לא מספיק חריפות נגד חמאס?
הבעיה היא לא תגובות לא מספיק חריפות, אלא על מדיניות של החלה שמשדרת כל הזמן, בחייכם תפסיקו. והמדיניות הזאת של ההחלה גם גורמת לשחיקת ההרתעה, וגם גורמת לזה שהם מרגישים שהם יכולים לסחוט עוד ועוד ויתורים מישראל, וויתורים מישראל מחזקים אותם, את הכוונה היא את חמאס, וגם את הרשות הפלסטינית, מחזקים אותם פוליטית, ומעניקים להם נקודות יוקרה בעולם הערבי. זה בנוסף לזה שחמאס פתח במדיניות לאחרונה, שבו הוא מנסה להציב את עצמו כמגן ירושלים, ולכן הוא זכאי להובלת העם הפלסטיני כולו. עכשיו, מדינת ישראל, במקום להבחין במגמה הזאת של חמאס, שמדליקה את השטח, מדינת ישראל מנסה כל הזמן לרסות את חמאס, ואפילו משדרת סנגוריה עליו, הוא לא מתכוון, הוא לא רוצה, הוא רוצה רגיעה, ונגיד חמאס יורה רקטות, אז אנחנו מקטינים לו קצת את מרחב הדייג. בקיצור, המדיניות ההכלה הזאת, שהיא בעצם ההכלה היא הימנעות מתגובה אמיתית, היא שמזמינה עוד ועוד לחץ ועוד ועוד תעוזה מצד חמאס, שמשרתת את מטרותיו הפוליטיות ואת מטרותיו האידיאולוגיות. אז לא פלא שלחמאס בסוף אין ברירה, לחץ הארגונים היותר קיצוניים ממנו ברצועה גובר, כי הם אומרים לו, אתה רואה, אתה לא עושה כלום, והישראלים כל הזמן מבטרים, אז קדימה, וזה מה שקורה.
ירי לעבר ירושלים של רקטות, זה משהו שבצהל נלקח בחשבון בתקופה האחרונה?
כן, בהחלט, בהחלט. הם כבר ירו רקטות לעבר ירושלים בעבר. זה לא הפעם הראשונה, אני חושב שהיו לפחות שלוש פעמים שאני זוכר שהם ירו לעבר ירושלים. לא בטוח שהם התכוונו לפגוע ממש בתוך ירושלים, אלא התכוונו יותר לאותת שהם יורים לעבר ירושלים. מבחינת טווח הם יכולים להגיע לירושלים, אבל הם אף פעם לא עשו את זה, גם לדעתי מחשש שהם יפגעו גם בתושבים ערבים.
רון, הרבה מאוד פעמים דיברו על הצורך לתקוף בחריפות בעזה, אולי להוריד את ראשי החמאס, אולי לפגוע אפילו בבתים שלהם, בשכונות הפאר של ראשי החמאס. זאת אופציה?
יש הרבה מבנים שהם חשובים מאוד לחמאס, ובהם גם מבנים שבהם יש עמדות פיקוד של חמאס וכן הלאה וכן הלאה, וכשמדינת ישראל מורידה מבנה רב קומות בעזה, אפילו אם זה בניין משרדים שיש בו משרד של חמאס וכן הלאה, זה גם יש לו אפקט תודעתי מאוד חזק. בכלל, באימות בינינו לבין העזתים והפלסטינים בכלל, יש מימד מרכזי של תודעה. אנחנו מנסים להשיג הישגים תודעתיים, והם מנסים להשיג הישגים תודעתיים, למשל באמצעות ירי לכיוון ירושלים, לאו דווקא בהכרח כדי לפגוע במתפללים בכותל המערבי. אותו דבר, יש אפקט תודעתי לזה שמדינת שצהל למשל מוריד בנייני ציבור מאוד חשובים בעזה, וכולם רואים את הבתים האלו מתמוטטים לנגד עיניהם, זה אפקט תודעתי מאוד חזק, ולכן אפשר להגיד שצהל עושה מה שהוא יכול. צהל אולי היה רוצה לעשות יותר בתחום חיסול ראשי הזרוע הצבאית של חמאס, אבל זה הרבה יותר קשה, בעיקר כשהיוזמה היא בידי חמאס, והם פותחים, ואז הבכירים שלהם מסתתרים לפני שהעסק מתחיל, ולחיל האוויר ולמודיעין קשה יותר לבצע את הסיכולים הממוקדים.
עד כמה בעצם קשה לנהל את המלחמה הסימטית הזאת מבחינת מדינת ישראל? הרי הם יורים על גני ילדים, על ערים, על בתי ספר, על קופות חולים, ואנחנו מוגבלים פעם אחר פעם בפעולות שלנו. איך אפשר ככה להכריע?
זה באמת קשה מאוד. רק תזכור שלמדינת ישראל יש מערך הגנה אווירית אקטיבית, שעיקרו, במה שנוגע לעזה לפחות, זה כיפת ברזל, ולהם אין. כך שהם הרבה יותר חשופים. אצלנו הבעיה היא איך לא מאבדים את הלגיטימציה הבינלאומית לפעול להגנה עצמית, וזה כרגע בעצם הבעיה המרכזית של צה"ל.
רון, האם ניתן היה לעצור את כדור השלג שהחל בירושלים מוקדם יותר?
לדעתי כן, אם התגובה של צה"ל הייתה הרבה יותר נוקשה, וגם המשטרה לא הייתה מזגזגת כל כך הרבה בתחילת האימות.
עד כאן הכותרת להיום. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק.